עם הפרופסור אביעד הכהן. שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז אם אנחנו מבינים את התמונה, שואל האזרח עכשיו ששמע את התיאור של השתלשלות העניינים שתיארתי, רגע, הכנסת צריכה רוב משמעותי כדי לבטל חוק כזה כמו עילת הסבירות, ובגץ מסתפק באדם אחד שעל בסיסו פוסל חוק של הריבון של הכנסת, היעלה על הדעת?
טוב, אז קודם כל אני חושב שלא יעלה על הדעת שאנחנו עושים מהדבר הזה כזה פיל בתקופה שיש מלחמה. אני חושב שיצאנו מכל פרופורציה, זה דבר שחשוב לומר אותו. דיברת מקודם על כל מה שקורה בעזה, בצפון, אני חושב שאנחנו צריכים קצת לקבל פרופורציות. חזרנו לתקופה של שישה באוקטובר וחבל. לגוף העניין, רוב הוא רוב בכל החלטה בבית המשפט וגם בכנסת. צריך לזכור שהיום יש כנסת, קואליציה של 64 חברי כנסת. רוב החוקים עוברים ברוב של 64 חברי כנסת מול 56 או משהו כזה. אז הרוב הוא רוב, זה עיקרון שנקבע בחוק. אגב, אפשר לשנות אותו, אבל זה החוק קובע. לכן מבחינה פורמלית אין פה בעיה. יש פה בעיה אחרת של שבמקרה הזה, אם אכן, ואני אומר את הכל בזהירות, כי כפי שאמרת, הנימוקים כנראה הסתערו לפני מאות עמודים, צריך לקרוא גם את הנימוקים, לא רק את השורה התחתונה, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה באמת נכון, ההדלפה הזאת היא אכן מהימנה, כלומר אנחנו חושבים שזה ככה, אבל אנחנו לא בטוחים בזה עד שזה לא יתפרסם.
אז הכל בהסתייגות, כן.
אז אני אומר, אז הכל בהסתייגות הזאת, יש פה בעיה אחרת, שהרוב הזה, אם אכן הוא רוב של 8 מול 7, צריך לזכור ששתיים יותר נכון, מתוך השמונה האלה, הן שופטות שעומדות לפרוש בעוד שבועיים. זה אומר שאם היו משאים למשל לפסק הדין, הן כבר לא היו משתתפות בהליך הזה, ואז הרוב היה הפוך. אז יש פה זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה היא באמת שבסוגיות כאלה, הדבר המרכזי הוא בעיניי לא עצם העניין של הסבירות שהזכרת מקודם, כי בעיניי גם אם לא היו פוסים את עילת הסבירות, בית המשפט היה ממשיך וימשיך להערכתי עדיין לפסול החלטות של מינויים וכולי, הוא פשוט השתמש בשמות אחרים.
אחרות.
בשמות אחרים, כמו למשל פגם בשיקול הדעת, זה דבר שבית המשפט כבר עושה 50 שנה או 75 שנה, פגמים בשיקול הדעת, זה שם כללי, שם משפחה כללי, כמו שאנחנו יודעים בעזרת השם להבדיל, עושים הכל, אז גם פה יקראו לזה פשוט בשם אחר, ולכן הבעיה בעיניי זה לא הסיפור, הסיפור המרכזי פה זה בכלל לא הסיפור של עילת הסבירות, ששוב עשו ממנה משהו הרבה מעבר לכל פרופורציה, אלא הדבר המרכזי זה הפסילה של חוק יסוד, זאת תהיה הפעם הראשונה שבית המשפט עושה שני דברים. ראשית, הוא קובע באופן מעשי, לא רק באופן תיאורטי, שניתן לפסול חוק יסוד, והדבר השני קובע לא רק שניתן, אלא אם באמת ההדלפה הזאת נכונה, אז הוא גם פוסל בפועל חוק יסוד של הכנסת, וזה דבר שהוא באמת
תוך כדי שהוא חוקתי. גם עוסק בעניינו עצמו, כי אין לנו מה, אין בית משפט אחר, אין מה
לא,
לעשות.
לזה אין גבול, לזה אין פתרון.
כן, אז כמו שאתה אומר, באמת לא, אנחנו לא יודעים את כל הנימוקים, זה מן הסתם פסיקה עם הרבה מאוד הסברים ונימוקים, ועדיין יהיו 8 נגד 7 ובכך יפסלו חוק, והטענה המרכזית תהיה הרוב בכנסת, אז אתה צודק שרוב זה רוב, אבל בדיוק
לא,
בזה...
לא, הטענה לא תהיה רוב בכנסת רק, אלא הליך שנעשה. זאת אומרת, היה פה הליך שהוא היה הליך יחסית חפוז בחוקי יסוד, שזה גם לא הפעם הראשונה, את חוקי יסוד תקנו עשרות פעמים במדינת ישראל, אבל זה שוב מצטרף לכל אותם פעמים שמתקנים חוקי יסוד, כאילו שהיה מדובר באיזה תקנות מים וביוב, בלי לזלזל במים והביוב, באיזה עיירה שכוחת אל במדינת ישראל, ולכן הבעיה פה בהליך, לא ברוב כשלעצמו, אלא בהליך שזה נעשה לא בצורה מתונה, אלא בצורה מהירה, יש כאלה שטוענים שזה נעשה גם כמובן לכל מיני מטרות פסולות, אז כל הדברים האלה ביחד, אני משער שזה יהיה המוקד, ולא עצם העובדה שזה רוב קטן.
אנחנו רואים לנגד עינינו, ואם זאת הפסיקה באמת, איזושהי התנגשות פעם ראשונה חזיתית, בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, כי כשעוסקים בנושא המשפט וכל צד מושך לכיוון שלו, אז מה תעשה הכנסת? היא בעצם, היא הריבון עם 64 חברי כנסת שרוצים בדיוק את זה, לבטל את עילת הסבירות, תתכנס שוב לחוקק את החוק מחדש, הרי אין הדבר סוף.
אז ראשית, אני משער שזה דבר שבהחלט עשוי לקרות, עלול לקרות. זאת לא הפעם הראשונה. בית המשפט העליון כבר פסל 20 חוקים או סעיפי חוק, קצת יותר, במשך 30 השנה האחרונות, 40 השנה האחרונות, והכנסת אכן בחלק מהמקרים חזרה ותקנה. אני רוצה להזכיר למשל את הסיפור שכולנו אולי זוכרים, על הסיפור של המסתננים, התנאי הקליעה שלהם, אז בית המשפט פסל והכנסת תקנה, ושוב בית המשפט פסל. יש מה שנקרא פה, מה שהמשפטנים מכנים פינג פונג חוקתי. אבל זה דבר, זה הליך בריא. זה חלק מהסיפור של האיזון בין הרשויות, שכל רשות צריכה לבקר את הרשות השנייה ולאזן אותה. אז בדבר הזה כשלעצמו אין פסול, עד מתי זה יימשך? עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
טוב, בוא נחזור רגע, אנחנו באמת עוסקים במלחמה, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך גם על ההיבטים המשפטיים של הרבה מאוד דברים שקשורים למלחמה הזו, בעיקר כל מה שקשור להתנהלות של שירות בתי הסוהר. אתה מן הסתם ער, אני לא מתייחס עכשיו רגע למינוי, אי הערכת המינוי של נציבת השב"ס קטי פרי, אני מדבר על כך ששירות בתי הסוהר מחזיק עכשיו במאות אסירים, מחבלים למעשה, שמובעים שוב ושוב לערכות מעצר, ארוכות אמנם, כדי שהם לא יקראו או יחשבו שבויי מלחמה, ואז יהיה להם תנאים אחרים, דרישות אחרות, מעמד אחר, מעמד בינלאומי אחר. פרופסור אביעד הכהן, אתה מתמחה, יודע, מכיר את התחום הזה?
אני מכיר את התחום הזה. התחום הזה נע בעצם בין שני כתבים. הכותב האחד הוא המשפט הבינלאומי הפומבי, שעוסק ביחסים בין מדינות, ואז חלות אמנות ג'נבה שבין השאר מתייחסות לסוגיה שהזכרת מקודם, ליחס לשבועים, כשמדובר בשבועי מלחמה. הכותב השני הוא המשפט הפלילי הרגיל אצלנו, שהוא מתייחס לכל עבריין כאל עבריין, כיוון שהעבירות האלה נעשו, עצם הכניסה למדינת ישראל, בוודאי כל מעשי הזוועה הנוראים שנעשו באותה שבת, וגם לאחר, בשמחת תורה, וגם לאחר מכן, הם מעשים פליליים, אז אפשר לשפוט אותם לפי ההליכים הרגילים. הבעיה שתנאי הכליאה היא בעיה בפני עצמה, מכיוון שמאות כאלה מחבלים גם סותמים במחאות את בתי הכלא, גם את מערכת המשפט, אם יתנהל הליך משפטי רגיל, זה פשוט יהיה, וצריך לזכור שבתיקים כאלה יושבים שלושה שופטים ביחד, זה נקרא תיקי פשיעה חמורים, תפחים, זה תיקים שלא מסתיימים תוך יום יומיים, זה ישתק לחלוטין את כל מערכת המשפט הפלילי במדינת ישראל, ולכן יש הצעות שונות, למשל לחוקק עכשיו חוק שבדומה לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, שיכול גם רטרואקטיבית ויכול על האנשים האלה, אולי יהיו בתי משפט מיוחדים, אלה הן סוגיות שאנחנו אפילו לא התחלנו להתמודד איתם, ואם מדברים שוב על פרופורציות, אני חושב שזה סוגיות הרבה יותר חשובות מאשר הפסיקה שדיברנו
עליה. עילת הסבירות לפה לשם, כן. אבל אין מה לעשות, אתה רואה שבגץ בכל מקרה בית המשפט העליון והשופטים שלא כן עוסקים בעניינים השוטפים.
לא, אין להם ברירה, כי החוק מחייב אותם לתת פסק דין תוך
לא, אבל אנחנו שומעים במסגרת ההדלפה גם הודלף שהיה לחץ אדיר ו...
כן, זה כבר... דברים שבאמת לא מחויבי המציאות, אבל אני אומר, עצם העובדה שצריכים לתת פסק דין תוך שלושה חודשים קבועה בחוק, אם כי גם כאן אני חייב לומר שהשופט שפורש חייב לסיים את מלאכתו תוך שלושה חודשים, אבל אין חובה מפורשת בחוק לפרסם את פסק הדין בתוך שלושת החודשים האלה, ולכן אותן שתי שופטות שפרשו יוכלו לסיים את מלאכתם ואפילו לחתום לפסק הדין. אני לא מבין מדוע שאר השופטים לא יוכלו לקחת את הזמן שלהם, חצי שנה, שנה, כבר היו דברים מעולם, ולפרסם את הנימוקים, ואולי אפילו את ההחלטה, רק בעוד שנה. פשוט לא ברור לי, לא ברורה לי כל השערה הזאת.
פרופסור אביעד הכהן, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אנחנו זקוקים.
אמן, אמן.